היי תומר.
היי ענבל.
אז תקשיבי, בדרך לפה שמעתי חדשות, ואת לא מנה מה הם אמרו.
אמרתי מה, תחביבים שלך לשמוע חדשות.
אז החל מהשבוע הבא, האיגוד הבריאות העולמי הודיע שאין צורך יותר במסכות, ואפשר לפתוח את כל מקומות הבילוי כרגיל.
מה קרה?
רק רציתי לראות לך כמה קל להמציא ולייצר פייק ניוז תוך כדי תנועה.
טוב, זה כי אני פטי רצינית.
אז אנחנו דוקטור תומר שדמי וענבל אורפז, חוקרות בתוכנית ליפקין שחק ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו כאן בכל האמת. פינה חדשה בתוך פודקאסט אסטרטגי, שהולכת לעסוק בהשפעות של הפייק ניוז והדיסאינפורמציה על הביטחון הלאומי, על דמוקרטיות ועל החיים שלנו. אז תומר, רוצה לספר למאזינים שלנו על מה אנחנו הולכות לדבר?
אז מה שננסה לעשות כאן ביחד זה בעצם להוציא את הפייק ניוז מהדיבור על הפייק ניוז, ולהבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה התופעה הזאת, מי מרוויח ממנה, מי מפסיד ממנה, איך אפשר למנוע אותה, מי השחקנים בשדה, למה אנחנו כל כך מכורים לשקרים האלה, למה אני מיד מאמינה, או למה אני מיד מטילה ספק, ומה זה עושה לנו כחברה, מה זה עושה לביטחון שלנו, מה זה עושה למרחב הדמוקרטי שלנו. אז אנחנו נפגוש פה את מיטב החוקרים שעוסקים בתחומים האלה, וננסה לפרק ולהרכיב מחדש את כל מה שאנחנו יודעים כאן על פייק ניוז. אבל השאלה, כולם מדברים כל הזמן על פייק ניוז, אז יש בכלל על מה לדבר, ומה בכלל שונה? תמיד היו שמועות, תמיד היו שקרים, למה כולם מדברים על זה עכשיו?
אז הדוגמה שאני אוהבת להתחיל איתה זה תמונה שכולם מכירים אותה וזוכרים אותה מראשית הציונות, רואים בה את הרצל, פוגשת הקיסר הגרמני שהגיע לביקור בארץ ישראל ורואים אותם בתמונה ביחד. אבל התמונה הזאת היא פייק ניוז, היא שקר, היא מה שפעם קראו לו פוטושופ ולפני זה פוטומונטאז' וכשמסתכלים על התמונות המקוריות אז רואים שהרצל בכלל לא מופיע בהן ומרוב שמי שצילם את זה התרגש הוא לא תפס את התמונה ביחד. אז באמת הנושא של שקרים כנראה מהרגע שאנשים ידעו לדבר הם גם ידעו לשקר ולהמציא סיפורים ושקרים, אבל בכל זאת אנחנו מסתכלים על איזושהי נקודת מפנה החל משנת 2006 16, השנה שטראמפ עלה לשלטון, השנה של הברגזיט, וכל מיני שינויים שקרו בתקופה הזאת שהביאו לצמיחה בפייק ניוז ובדרכים להפיץ אותו. מה שקרה בשנים האלה, הרשתות החברתיות מאוד התעצמו, ואנחנו נקדיש להם במה נרחבת ונדבר עליהן מזוויות שונות בפודקאסט הזה. העיתונות המסורתית, שהיא הייתה כלב השמירה של הדמוקרטיות, שהתפקיד שלה בין היתר היה כמובן לדווח אמת וגם לפקפק ולהטיל ספק. אנחנו יודעים שגופי התקשורת עם העלייה של גוגל ופייסבוק שאכלו להם תקציבי הפרסום, אז דווקא הגופים המסורתיים של התקשורת של החדשות נחלשו. הם רוצים מהר מאוד להוציא את הסיפורים, לפעמים על חשבון רמת הדיוק שלהם והאמינות שלהם. ואנחנו באמת ככה, הכוכב של התקופה הזאת הזה הוא באמת טראמפ, שאנחנו ככה ממש נמצאים רגע אחרי סוף התקופה שלו, ויהיה מעניין באמת לבחון איך נראה העולם אחריו. הוא באמת היה אחד מהאנשים שעיצבו את התקופה הזאת ושאירו איזשהו חותם, אבל כנראה שההשפעות שלו יישארו איתנו. ויחד עם כל זה, הירידה של הציבור באמון שלו, במוסדות, בדמוקרטיות, בחברי הכנסת, במפלגות, במוסדות השונים, אנחנו יודעים שהוא הולך ויורד. אז אנחנו מחברים את כל זה ביחד, זה באמת צירוף שלא היה קיים קודם לכן. אנחנו מכנים את זה עידן של פוסט אמת, תקופה שאמונות ורגשות הם יותר חזקים מעובדות.
אז השאלה מה הבעיה עם זה, ויש פה כמה בעיות ממה שאני רואה את זה. קודם כל הבעיה באמת שאנחנו לא יודעים הרבה פעמים מה המידע הנכון. את אומרת לי שממחר לא צריך ללכת עם מסכות, ופתאום זה מתפרץ ככה ברשתות חברתיות ואנחנו לא יודעים את האמת. אבל לדעתי זה הבעיה הכי קטנה שנוצרת פה. הבעיה שקשורה לידע עצמו. ובעיות הרבה הרבה יותר מורכבות זה מה זה עושה ליכולת שלנו לעשות דיון פוליטי משותף, דיון ציבורי משותף. מה זה עושה ליכולת שלנו לקבל החלטות מבוססות על מידע. ברגע שאין לנו איזשהו מרחב משותף של אמת משותפת, משהו עמוק עמוק נקרא בחברה שלנו. וההשפעה עוד יותר עמוקה של זה, זה בכלל על התפיסה של האמת, על היכולת שלנו לחשוב שיש איזשהו אמת כזאת, שאפשר ליצור ביחד, או אפשר לגלות אותה ביחד, ואת האמון שלנו במוסדות שונים, שהם מאז ומתמיד היו אלה שסימנו לנו את האמת הזאת, אם זה בתי משפט, אם זה תקשורת, מוסדות פוליטיים. בעצם אני חושבת שאולי המטרה הכי עמוקה של הרבה מהמבצעי השפעה האלה שמנסים לזרוע את הדיסאינפורמציה, זה לפוגג את התחושה שלנו שאנחנו יכולים לעבוד על מצע משותף, על אמת משותפת, וזה בעצם הבסיס לדמוקרטיה, זה בעצם הבסיס לחברה מתפקדת, וזה הסכנה הגדולה.
אז אולי זה זמן טוב לעצור רגע ולהגדיר כמה מושגים שכבר גם התייחסת אליהם וגם באמת אמרת מעצמך. אז יש דיסאינפורמציה ויש פייק ניוז. מה, אז בואי תעשינו קצת סדר במונחים, כשאת מדברת על פייק ניוז, מה זה בעצם פייק ניוז?
אז קודם כל, מי שבעצם קידם מאוד את המושג הזה, ואולי אפילו הגה אותו, זה כמו שאמר דונלד טראמפ. וזה מספר הרבה מהסיפור הזה, שמי שבעצם הוא המקור, לפי אנחנו יודעים, יש לנו הרבה מחקרים שאומרים שהרבה מתיאוריות הקונספירציה והפייק ניוז שמסתובבים, דונלד טראמפ היה אחראי להפצה שלהם בשנים האחרונות, והוא זה שגם הגה את המושג הזה, והוא התייחס לתקשורת המיינסטרימית, והוא אמר שהם מפיצים פייק ניוז. אז זה המרחב הזה. אבל מה זה בעצם פייק ניוז? פייק ניוז זה סוג מסוים של דיסאינפורמציה כזאת.
אז מה זה דיסאינפורמציה? כשאת אומרת המילה הזאת, למה את בעצם מתכוונת?
אז בעצם בואו נדבר על שלוש קבוצות. יש לנו את הקבוצה של דיסאינפורמציה, שזה איזושהי הפצה מכוונת של מידע מוטעה מכל מיני סוגים. יש לנו עוד קבוצה של מיסאינפורמציה, שפה זה הפצה של מידע מוטעה, אבל אף אחד לא עושה את זה בכוונת מכוון כדי לזרוע איזשהו פיקפוק בחברה. למשל, שאנחנו מקבלים מהדודה ומהדוד הודעות בוואטסאפ שאומרים לנו כך או אחרת, כל מיני שמועות שמתפתחות, אבל שאף אחד לא עשה את זה במטרה מסוימת.
אז
זה
בעצם, אני אעזור אותך פה שנייה, ההבדל בין הדיסאינפורמציה למיסאינפורמציה זה בעצם בכוונת המכוון. כלומר, בשניהם התוצאה היא זהה, ושניהם הפצנו מידע שקרי, אבל אחד זה נעשה במכוון, ובמצב השני זה נעשה ללא כוונת זדון או ללא כוונת מכוון.
בדיוק, בדיוק. ויש קבוצה נוספת שהיא הפייק ניוז, שהיא בעצם ידיעות חדשותיות שהם שקרים במהותם. ואז יש כל מיני, א', יש לנו ניסיונות בכלל לזייף עיתונים שלא קיימים, ואז שזה נמצא במרחב האינטרנט, ומי שאומר, הנה כן, קראתי את זה באינטרנט, ובעצם זה עיתון שלא קיים עם ידיעה שלא קיימת, או ידיעות שהן שקריות לחלוטין, שמפורסמות כן בכלי תקשורת קיימים. אז פייק ניוז זה יותר סיפור תקשורתי שהוא סיפור שקרי.
ואנחנו הרבה מדברים על נוצאי התקלת בשיח שאומרים, נרטיבים זה פייק ניוז. מה הדעה שלך לגבי האמירה הזאת?
אז אני חושבת שבכלל, כשאנחנו אומרים בכותרת הזאת פייק ניוז, אנחנו מדברים בעצם על הקושי של כולנו כחברה עכשיו לקיים איזשהו דיון באמת קונסטרוקטיבי, מבנה, שיוביל אותנו למקומות טובים. וברגע שאנשים אומרים, לכל אחד יש את האמת שלו, את הנרטיב שלו, וזה נראה שזה המצב הרצוי, אז זה כבר בעיה. כי נכון, לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו, את התפיסה שלו, אבל המטרה שלנו כחברה זה ללכת ולברר ביחד את התפיסות האלה כדי לייצר תפיסה חדשה משותפת לנו. אז ברור שלכל אחד יש נרטיב, אבל המטרה היא ליצור ביחד את מה שכן משותף.
ואני חושב בסוף באמת יש אמת ויש שקרים. כלומר, במקביל יכולים להתקיים מספר נרטיבים שהם יהיו נכונים, אבל זה באמת, אנחנו נגיע לאזורי הפייק, הדיסאינפורמציה, המיסאינפורמציה, באמת כשיש שם שקרים. וכשנגעת באמת בנקודה של הדיסאינפורמציה, שהמידע השקרי שמופץ במכוון, מי בדרך כלל הגופים שעושים את זה? כלומר, מה נמצא שם מאחורה? מה האינטרס?
אז זה מאוד מעניין, כי המושג עצמו דיסאינפורמציה, ואנחנו נדבר על זה באחד הפרקים, מי שהגה אותו זה אי שם במרתפי הקגב לפני יותר מ-60 שנה, שהגו את המושג הזה כדי לזרוע במעצמות זרות, במדינות זרות, בלגן, וכדי ליצור נזק במעצמות זרות כחלק מאיזשהו מאמץ מודיעיני. אז משם הגיע המושג, אבל מה שאנחנו רואים היום זה שגם יש מדינות זרות שבכל מיני מבצעי השפעה מנסים לערער את היסודות במדינות אחרות, אבל בעיקר אנחנו הרבה פעמים רואים שחקנים פנימיים מתוך מדינות שמנסים, אם זה שחקנים פוליטיים מסוימים, אם זה מפלגות פוליטיות, אם זה אישים, ואם זה גם גורמים עסקיים שמנסים ככה לכוון את השיח לכיוון האינטרסים שלהם. ועושים את זה גם על ידי התוכן עצמו, שהוא תוכן שקרי, וגם על ידי הפצה באמצעות בוטים וכל מיני זהויות שקריות ברשתות חברתיות, שהמטרה שלהם זה לזרוע את, את הזרעים לאותו כאוס.
שזה מה שווה להגיד, ההקשר שאנחנו מדברות בו הוא בהקשר באמת של הביטחון הלאומי והדמוקרטיות וכן הלאה, אבל זה מצבים שאנחנו באמת נתקלים בהם גם בהקשרים אחרים. את יכולה להיכנס לקבוצת פייסבוק שבה ימליצו לך על איזשהו תכשיר מסוים או נותן שירותים מסוים, והסתבר שבכלל מי שעומד שם מאחורי הקלעים ומי שנתן לך את ההמלצה, היה לו שם איזשהו אינטרס, הוא מפיץ מידע שקרי אולי, וזה יכול לפגוש אותנו בכל מיני אזורים. אז אולי עכשיו זה באמת כזה זמן טוב לעצור רגע ולעשות איזושהי תמונת מצב, שאנחנו באמת איפה אנחנו נמצאים בזמן מבחינת פייק ניוז. דיברנו קצת על התהליכים שקרו, דיברנו על זה שזה תופעה שהייתה קיימת מאז ומתמיד, אבל היא התעצמה בשנים האחרונות, אבל אולי קצת נדבר באמת על איפה אנחנו נמצאות עכשיו, באמת ככה לפני שאנחנו יוצאות לדרך. אז אירוע מאוד משמעותי שנמצא מאחורינו, אבל כל מי שמתעסקים בפייק ניוז ומבצעי השפעה עקבו אחריו מקרוב, והוא הבחירות בארצות הברית. אז דיברנו כבר על טראמפ, וכל הרשויות האמריקאיות מאוד חששו מזה שבסבב הבחירות ב-2020 יהיה גם כן ניסיונות למעורבות זרה ופייק ניוז, וראינו סביב זה למשל דיונים שהיו סביב הנושא של דיפ פייק, שזה גם נושא שאנחנו נעמיק בו ונרחיב עליו, אבל זה באמת שימושים בטכנולוגיות של בינה מלאכותית כדי לייצר פייק ניוז בקנה מידה גדול ולהפיץ אותו, ובאמת ככה מאוד חששו. בסופו של דבר הבחירות האלה עברו בלי שאנחנו יודעים על איזה שהם מבצעים מאוד גדולים של פייק ניוז שהיטו או השפיעו על תוצאות הבחירות. אני חושבת שהבדל מאוד גדול שעשו הבחירות האלה זה בכל הסיפור של המעורבות של הרשתות החברתיות, שכבר אמרנו שהן הולכות להיות כאן גורם שאנחנו נחזור אליו ונדון בו. אז באמת ראינו בשנה האחרונה איזושהי אבולוציה של הפלטפורמות של טוויטר ושל פייסבוק ושל אחרות, שהן התחילו ממקום של אנחנו ניטרליות לגמרי, אנחנו רק צינור, אנחנו הפלטפורמה, אנחנו לא מתערבות בתוכן. והשנה, לאורך השנה, זה היה באמת בהתחלה סביב הנושא של דיפ פייק ומדיה סינתטית, שהם התחילו לייצר מדיניות של איך מסמנים תוכן כזה. זה המשיך עם הקורונה, וזה הגיע לקיצון באמת סביב הבחירות ולקראת ימיו האחרונים של טראמפ, שהם חסמו את החשבון של טראמפ. כלומר, זה התחיל בהתחלה, סימנו טוויטים או פוסטים שקריים, אחרי זה הורידו אותם ובסוף חסמו חשבון. אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי תנועת מטוטלת, שהיינו בקיצון אחד שלה ועכשיו אנחנו בקיצון השני, וזה יהיה מעניין לראות גם בשנה הקרובה ובתקופה הקרובה בכלל לאן ממשיכה התנועה הזאת. ועוד נקודה שהיא מאוד משמעותית, אנחנו בישראל לקראת סבב בחירות רביעי בשנתיים. עד עכשיו לא ראינו השפעות משמעותיות של פייק ניוז שאנחנו יודעים למדוד אותם, אבל אנחנו יודעות שזה נמצא מאוד בשיח. וכמובן עוד אירוע עולמי גדול שקרה בשנה הזאת וגם מהקרקע פוריה מאוד לענייני פייק ניוז, זה כל מגפת הקורונה. ועכשיו אנחנו באמת סביב החיסונים ומה שקורה שם, ומשרד הבריאות הקימו חמל כדי להתמודד עם זה. אז יש כמה אירועים שקרו בשנה האחרונה וימשיכו ללוות אותנו לתקופה הקרובה, שבאמת יהיה מאוד מעניין לעקוב אחריהם.
אבל את באמת אמרת שבעצם הבחירות בארצות הברית עברו בלי אירועים משמעותיים של פייק ניוז, אבל זה לא עבר סתם ככה, בלי אירועים כאלה, זה לא כוח טבע. כמו שאת אמרת, באמת הרשתות החברתיות שינו איזשהו פאזה, ותכף נדבר גם למה הם עשו את זה, וגם העיתונות המסורתית שינתה איזשהו פאזה והייתה הרבה הרבה יותר חשדנית בקידום סיפורים כאלה של פייק ניוז מאשר במערכת הבחירות ב-2016, שאז היו כל מיני סיפורים שגם התקשורת המסורתית קדמה. הפעם הם היו הרבה יותר חשדנים, הרבה יותר מודעים לבעיה והרבה יותר מודעים לתפקיד שלהם הקריטי במהלך הבחירות. וגם הציבור עצמו, ובארצות הברית גם החברה האזרחית מאוד נרתמה לדבר הזה. היה לנו הרבה אתרי אינטרנט, הרבה אוניברסיטאות עבדו בזה יום יום בלאתר סיפורים כאלה, האלה, ולתת לציבור את המידע הנכון. היה ניסיונות מאוד משמעותיים, למשל, לגרום למצביעים לא להגיע לקלפיות, בגלל השאלה האם אפשר להצביע בדואר, אי אפשר להצביע בדואר, הרבה ניסיון להטיות, אבל גם הרבה אנשים והרבה מוסדות שעמדו על הרגליים האחוריות כדי למנוע מצבים כאלה. ואפרופו הבחירות שאנחנו עומדים לפניהם פה, אז גם פה לא צריך לסמוך על זה שבעצם איזשהו כוח טבע יעזור לנו כדי להימנע מהצרה הזאת, אלא שאנחנו באמת צריכים לראות איך אנחנו, כל אחד בתפקיד שלו, אם זה הרשתות החברתיות, אם זה התקשורת, אם זה החברה האזרחית, אם זה אנחנו בתור אזרחים, איך אנחנו נרתמים כדי להיות יותר מודעים לבעיה ויותר מודעים לדרכים להתמודד איתה. ואת זה נעשה פה ביחד.
ובואי ככה באמת רגע לפני שאנחנו נסגור ונעשה איזה פרומו להמשך העונה, איך את מחברת את כל הסוגיות האלה לנושא של באמת של ביטחון לאומי?
אז קודם כל באמת הזכרנו את ארצות הברית, ומספיק להסתכל על התמונות מהקפיטון היל ועל ההשתלטות שם שניסו לעשות, שעד היום אם מישהו אמר, אוקיי, יש לנו דיסאינפורמציה ברשתות, אבל העולם האמיתי זה משהו נפרד, ראינו באירוע הזה איך בעצם העולמות האלה זה עולם אחד משותף, ודיסאינפורמציה ברשתות החברתיות מגיעה לזה שאנשים נכנסים לתוך הקפיטול היל ומנסים לעשות איזושהי השתלטות. אז זה היה הדוגמה אולי הכי טובה לזה שבעצם אנחנו מדברים פה לא רק על סכנה לדמוקרטיה, אלא גם סכנה לביטחון ועד כמה הם קשורים ביניהם.
ואולי עוד דוגמה שאפשר לתת שמשלימה את זה ונותנת זווית אחרת, זה כל מה שקשור מת לקורונה. ברגע, למשל, הציוץ הראשון, הפוסט הראשון, שיחה בפייסבוק, שפייסבוק הסירו לדונלד טראמפ, זה היה בנוגע לקורונה, התבטאות שלו בריאיון ברשת פוקס ניוז, שבה הוא התייחס לזה שילדים אינם מדבקים לקורונה. וזה היה מידע כמובן לא נכון, כי ילדים הם כן מדבקים לקורונה, והם הורידו את זה. עכשיו, הסיבה היא שזה סכנה לבריאות הציבור. אם אנחנו מאפשרים, אנחנו חושבים שילדים הם לא מדבקים, הם מאפשרים להם להפיץ את המחלה חופשי, אז זה יכול ממש לגרום לנזק בחיי אדם, אז זה באמת, או תארי לך תרחישים מפחידים כאלה, שפתאום, כמו שאני אומרת לך בתחילת השיחה, יבוא מישהו ויגיד, לא צריך לקחת מסכות, לא צריך להתחסן, החיסונים מסוכנים, באמת כל דבר כזה יכול לגרום לנזק לבריאות הציבור. אז באמת ככה, בואי ככה לסיום ולקראת המפגשים הבאים שלנו, בואי נדבר על הסוגיות הבוערות, או על מה אנחנו בעצם הולכות לדבר בפרקים הקרובים.
אז אנחנו נדבר באמת על הבחירות הקרבות, נראה איזה מאמצים נמצאים בשטח, אם זה להפיץ פייק ניוז, אם זה להתמודד עם פייק ניוז, נשאל בכלל האם יש השפעה לפייק ניוז על הבחירות, שאנחנו בסוף הולכים לקלפי ועומדים לבד בקלפי, האם לכל הבליל הזה שאנחנו נחשפים לו ברשתות חברתיות ובתקשורת, עד כמה הוא משפיע לנו על ההצבעה בסופו של יום. נדבר בעצם גם על הגורמים הפסיכולוגיים שגורמים לנו להאמין או לפקפק במידע, באנשים, למי אנחנו מאמינים, למי אנחנו לא מאמינים, ולמה אנחנו כל כך מכורים לשקרים האלה. מה זה גורם לנו, ובעצם מי מרוויח מהם. אפרופו הרשתות החברתיות, נשאל גם, הרי המציאות שאנחנו חיים בה היא גם רוויה באינטרסים, וזה לא סתם שאנחנו חיים במציאות הזה, אבל זה שאלה מי מרוויח מפייק ניוז, מי מרוויח מדיסאינפורמציה, אז נדבר על זה גם.
יש לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם, אז תודה רבה, תומר.
תודה, ענבל.
זה היה המפגש הראשון, הפרק הראשון של כל האמת.
ותלבשו מסכות, הקורונה לא נגמרה.
לא, רחוק מאיתנו.